רבותיי, אנחנו ממשיכים לימוד שלנו במסכת חלה. אנחנו נחזור קצת אחורה כדי שיהיה הבנה ברצף העניינים. בחוו עמוד א' בדפים במהדורת לנרט, מהדורת הירושלמי, ובאמצע העמוד בפרק שלישי של מסכת חלה. תני, למדנו בברייתא מעשר, כבר למדנו את זה יותר בהרחבה בפעם הקודמת, ננסה לתמצת יותר הפעם. מעשר טבל, זאת אומרת מעשר ראשון טבל, שהוא טבול לתרומת מעשר, שלא עוד לא הפרישו תרומת מעשר. אז מעשר ראשון טבל שנתערב בחולין מתוקנים, אז אין כאן ביטול ברוב, אוסר כלשהו, אוסר את התערובת בשיעור של כלשהו, מאחר שאין לתקן את התערובת על ידי שיפרישו מתוכה את התרומת מעשר, לפי שיש חשש שמה אין בחלק שיפריש עשירית מן המעשר. לפיכך יש לתקן את התערובת באופן הבא, כי הטבל אוסר כלשהו מין במינו, זאת אומרת חיטים של טבל שנתערבו בחיטים שכבר הופרשו מהמעשרות, אז זה כבר אוסר בכלשהו. אז יש לנו דבר שאוסר בכלשהו, אז איך נתקן אותו? אם יש לו פרנסה ממקום אחר, אם יש לו לבעל הפירות אפשרות לתקן את המעשר שבתערובת ממקום אחר שיש לו עוד מעשר ראשון מאותו מין שתבוא לתרומת מעשר, הוא יכול להפריש ממנו תרומת מעשר גם על המעשר שבתערובת. מוציא, הרי זה מוציא מאותו מעשר ראשון תרומת מעשר לפי חשבון, לפי שיעור החיוב שיש במעשר שבתערובת. הוא מפריש מן המעשר שני שיעורים של תרומת מעשר, עשירית מנו כתרומת מעשר עבור עצמו, ועוד שיעור של עשירית מן המעשר שבתערובת כתרומת מעשר עבור המעשר שבתערובת. ואם לאו, ואם אין לו עוד מעשר ראשון הטבול לתרומת מעשר, מה יעשה? רב אלעזר בן ערך אומר, יקרא שם לתרומת מעשר שבו ויעלך באחת ומאה, זאת אומרת יקרא שם לתרומת מעשר שבו שבתערובת, שיאמר עשירית מן המעשר שבתערובת בכל מקום שהוא, הרי הוא תרומת מעשר. ואחר שקרא לשם אותה תרומת יעשר, יעלה באחת ומאה. שאם יש בתערובת מאה חולין כנגדה, הרי היא בטלה בהם, ומאותה שעה התערובת מותרת לזרים. אולם חכמים חולקים הרב לייזר בן ערך, ולדעתם אין אפשרות לתקן את התערובת באופן זה. כבר שוב הרחבנו בפעם הקודמת. דעה אחרת, אז רב יעקב גבולאי בשם רב חנינה אמר, הלכה כרב אלעזר בן ערך. דעה אחרת, אמר רבי יוחנן, במה שלמדו את הכהנות, אדרבה, מתוך עיון במה שלמדו חכמים את הכהנות, הלשות עיסה בטהרה, שאומרו בשעה של מפרישות חלה. הדה אמרה, זאת אומרת, כלום המוכח מכאן, אין הלכה כרב אלעזר בן ערך. אז קודם אמרנו שכן הלכה כרב אלעזר בן ערך, עכשיו מתוך מה שלמדו החכמים את הכהנות הלשות עיסה בטהרה, כפי שנבאר, מוכח מכאן שאין הלכה כרב אלעזר בן ערך. קודם מביא רבי יוחנן מה שלמדו חכמים את הקנות. במקום אחר בירושלמי למדנו, בדין היה בעיסה תאורה שלא יפריש חלתה אלא בסוף, זאת אומרת בגמר על אישה. תקנה תקנו בה שיפרישנה תחילה, זאת אומרת משעת נתינת המים. שלא תדמי העיסה ויצטרך להפריש חלה טמאה. אז לכן מפרישים כבר מההתחלה משעת נתימת המים, כדי שלא תטמא העיסה ויצטרך להפריש חלה טמאה, אז מתחילים כבר, מפרישים כבר מההתחלה. אבל בדין שרק מפרישים בגמר הלישה. והנה בתחילת הלישה ישנם חלקים בעיסה שעדיין אי אפשר להפריש עליהם חלה. לפיכך למדו חכמים את הכהנות שבשעה שהן מפרישות את החלה יתנו תנאים מסוימים, והידי כך תוכל החלה לפתור את כל העיסה. תקנו חכמים שבעיסה תאורה יפרישו את החלה כבר מתחילת הלישה משעת נתינת המים, שאם ימתינו עד גמר הלישה יש חשש שמא תטמא העיסה ויצטרכו להפריש חלה טמאה. והנה בתחילת הלישה רק חלק מן הקמח מעורב במים, ואפשר שיש בערבה קמח יבש בשיעור של 5 רבעים שאינו נפטר בחלה שהופרשה, כפי שלמדנו במשנה לאל אחד מהשיעורים הקודמים. כמו כן עדיין לא הוכנס לערבה כל הקמח המיועד להכנת העיסה, ואפשר שיש בו שיעור חיוב חלה. לכן כדי שהחלה שמפרישים בשעת נתינת המים תפתור את העיסה כולה, למדו חכמים את הכהנות שבשעת הפרשת החלה יתנו תנאים מסוימים. מה למדו אותם? המתח גובר. מה למדו את הכהנות? מה למדו חכמים את הכהנות לומר בשעה שהן מפרישות חלה בתחילת הלישה? הרי זה חלה על העיסה הזאת ועל שעור המתערב בה ועל הקמח שנשתייר בה ועל הקרת שניתן תחתיה, וכשתעלה כולה גוש אחד הוקדש זה שבידי לידי שם חלה חוץ מן התמי שבה. כלומר הרי בצק זה שבידי מופרש כחלה על העיסה הזאת, היינו על מה שכבר נילוש לעיסה, ועל השעור המתערב בה שעתיד להתערב בעיסה כדי לחמצה, ועל הקמח שנשתייר בה בעריבה שעדיין לא נגע במים. כי שנינו במשנה שבשעת הפרשת חלה יש בעריבה קמח בשיעור של 5 רבעים שעדיין לא נגע במים, הוא אינו נפטר בחלה שהופרשה. בגמרא להלן מבואר שבתנאי זה מכוונות שהפרשת החלה תפתור גם את הקמח הזה. ועל הקרץ שניתן תחתיה, זאת אומרת על פתיתי הבצק הנמצאים מתחת לגוש העיסה ואינם מחוברים בה, בתחילת הלישה ישנה גושי בצק קטנים שאינם מחוברים לגוש העיסה העיקרי, ורק בסוף הלישה הם מתחברים לעיסה אחת. אז החלה, הפרשה, הולכת גם על זה. ולכשתעלה לכשתעשה כולה, היינו השאור המתערב בה, והכמר שנשתייר בה, והקרץ שניתן תחתיה, לגוש אחד של עיסה, הוקדש, זאת אומרת, תוקדש, בצק זה שבידי לשם חלה, ותפתור את העיסה כולה. זהו עיקר מה שלמדו את הכהנות להתנות, שללי תנאי זה, החלה שהופרשה בתחילת הלישה לא הייתה פותרת את הקמח היבש שבעריבה, ואת הקמח שהצטרף לעיסה. ואם יש בהם שיעור חיוב חלה, היו אוסרים את העיסה עד שיפרישו עליהם חלה נוספת. ועוד עליהם לומר, זאת אומרת, יש עוד תנאי, חוץ מן התמי שבה, שאם חלק מהבצק שהופרש כחלה נטמע, חלק זה לא יוקדש כחלה, שכן חלה טמאה אסורה באכילה. חלה טמאה דינה כתרומה טמאה, והיא אסורה באכילה. הועיל ואם נטמע חלק מן הבצק שהופרש כחלה, תהיה החלה אסורה באכילה, עליה להתנות שהחלק התמי שבבצק שהופרש, אם יש כזה, לא יהיה לה שם חלה, נמצא שחלק התמי נשאר חולין, והוא מותר באכילה. ויש להוסיף שתנאי זה מועיל רק אם אין שיעור של כביצה בחלק התמי, אחרת ממילא נטמע כל העיסה, כי ביצה, שיעור כביצה מתמי. אז עד כאן ממה שלמדו חכמים את הכהנות לומר. רבי יוחנן מבאר עכשיו איך מוכח ממה שלמדו את הכהנות לומר שאין הלכה כרב לייזר בן ערך. הנה, מדוע לכהנות לומר את התנאי האחרון, שהחלק התמי ממה שהופרש לא יוקדש כחלה? ואמור, הרי יש ללמדה שתאמר שהבצק שהופרש יחשב כחלה הוא והתמי שבה. זאת אומרת, הוא וגם התמי שבה. וממילא, החלק התמי שבחלה יעלה, זאת אומרת, יתבטל באחד ומאה. שבחלק הטהור שבחלה. במשנה בתרומות למדנו שלדעת בית הלל, תרומה טמאה שנתערבה בתרומה טהורה היא בטלה באחד ומאה. והיות שחלה דינה כתרומה, אף חלה טמאה עולה באחד ומאה. הכהנת אינה יודעת בבירור שבחלק שהפרישה יש דבר מהטמא, וזהו רק חשש בלבד. לכן מניחה הגמרא שגם אם במה שהופרש יש חלק טמא, מן הסתם יש בתוכו מאה כנגדו. וזה כפי שאמר רב לייזר בן ערך לעניין תרומת מעשר. למדנו לפני כן את דעת רב לייזר בן ערך. אז אם ההלכה כרב לייזר בן ערך, שאפשר להתיר תערובת של טבל באכילה על ידי שיקרא שם לתרומת מעשר, וממילא היא תעלה באחד ומאה, באותו אופן אפשר להתיר באכילה את החלה שמפרישה ויש בה חלק תמי, שתקרא שם חלה לכל מה שמפרישה, והתמי יעלה במאה טהור שנקנגדו. מכך שבשביל לתקן את החלק התמי יש להתנות שהוא לא יחשב כחלה, מוכח שאין הלכה כרב לייזר בן ערך. חכמים חוקים על רב לייזר בן ערך, ולדעתם איסור שלא נתבטל מתחילה שוב אינו מתבטל אפילו אם אין בו כבר את הסיבה שמנעה את ביטולה, את ביטולו. לכן אי אפשר לדעתם להתיר את החלק התמי שבחלה על ידי ביטולו במאה חולין, שמכיוון שהוא לא נתבטל כשהיה חולין, שכן חולין תמי אין צריך לבטלו, הוא לא יתבטל גם מי שהוקדש כחלה. אז מכיוון שזה לא התבטל בהתחלה כשזה היה חולין, זה גם לא מתבטל עכשיו כשהוקדש לחלה. אז אין הלכה כרב לזר בן ערך. כי כתוב כאן שצריך להתנות שהוא לא יחשב כחלה, כי אין כאן ביטוי. הגמרא מביאה שתי פרחות של המוראים להוכחת רבי יוחנן. רבי יונה אמר בשם רבי שמואל קפודקיה, אחד מן רבנים, אחד מן החכמים. זאת אומרת, שניהם ביארו באופנים שונים מדוע אין להוכיח מה שלמדו את הכהנות לומר שאין הלכה כרב לזר בן ערך. אחד אמר כאן בשיש לו כדי לעלות, וכאן בשאין בה כדי להעלות. זאת אומרת, אחד מהם אמר שכאן בברית בעניין מעשיר טבע שנתערב בחולין מדובר בידוע שיש בו בחולין בתערובת כדי להעלות את תרומת המעשיר באחד ומאה, וסובר רב לזר בן ערך שאפשר לתקן את התערובת על ידי שקוראים שם לתרומת מעשיר שבו, והיא מתבטלת באחד ומאה. ואילו כאן לגבי הפרשת חלה מדובר כשאין, ושאין ידוע שיש בו בחלק התחור שבחלה כדי להעלות את החלק התמי שבחלה באחד ומאה. לכן מודה רב לזר בן ערך שאופן התיקון הוא על ידי שהכהנות, שהכהנת תתנה שהחלק התמי לא יחשב כחלה. חרנה אמר, וחרנה אמר אין לו חיך ממש שנתו את הכהנות שאין הלכה כרב לזר בן ערך מטעם אחר, מהטעם הבא: מכיוון שהוא יכול לתקן כמי שיש לו פרנסה ממקום אחר. זאת אומרת, מכיוון שיכול לתקן את החלק התמי, שאפילו אם יודעים שיש בחלק התהור כדי להעלות את החלק התמי באחד ומאה, מודה רב לזר בן ערך שאין לתקן את החלק התמי על ידי ביטולו. למה? מכיוון שהוא יכול לתקן את החלק התמי על ידי שאומר שהוא לא יחשב כחלה, הרי זה כמי שיש לו פרנסה במקום אחר. מקרה כזה מודה רב לזר בן ערך שאין לתקן את התערובת על ידי ביטול. כפי שמבואר בברייתא, רב לזר בן ערך התיר לתקן את התערובת על ידי ביטול תרומת מעשר רק כאשר אין לבעלים פרנסה מקום אחר, זאת אומרת אפשרות לתקן את התערובת ממקום אחר. לפי זה טוענת הגמרא שבנידון כאן שיש אפשרות לתקן את החלה על ידי שהכהנת תתנה שהחלק התמי לא יחשב כחלה, מודה רב לזר בן ערך שאין לתקן על ידי ביטול. לכן אין מכאן קושיה הרב לזר בן ערך ממה שלמדו את הכהנות. ברוך השם, בסייעתא דשמיא זכינו לעבור את דף חווה במבט, ובעזרת השם, השם ייתן חיים וכוח ושמחה ואת כל האפשרויות הכלכליות ואחרות, אנחנו נמשיך בלי נדר בפעם הבאה. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.